שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש, אורות התורה של הרב קוק. אם זיכרוני איננו מטעני, בשיעור הקודם עסקנו בהקדמה של הרב צבי יהודה קוק לספר, והגענו עד מחציתה בערך. עסקנו ביחס שיש בין הסתלקותה של דמות מדברת לבין הופעת הכתב והתפשטות התורה. כן? למשל, משה מסתלק, ניתנת לנו תורה שבכתב. לפני כן לא הייתה תורה שבכתב. גם מחורבן בית ראשון נמשכה התורה שבעל פה של אנשי כנסת הגדולה, שבסופו של דבר ניתנה בדמות הספר תלמוד בבלי. וגם מהגלות השלישית יצאנו עם תורת הקבלה וכתיבתה. יש אם כן יחס בין הכתיבה לבין ההסתלקות. יש שאלה ששואל רבי צדוק מלובלין לגבי הסתלקותם של צדיקים. כאשר משה מת, יש מנהג בעם ישראל להתענות. זין באדר, זה היום שבו מתענים על פטירתו של משה. וכן יש מנהג להתענות בהסתלקותו של אהרון בראש חודש אב, למרות שזה ראש חודש, מובא בשולחן ערוך שיש נוהגים להתענות ביום הזה, והיא ההסתלקותו של אהרון. וכן מצאנו לגבי עזרא הסופר, שיש תענית בחטא בטבת על הסתלקותו של עזרא. אם כן, הצדיקים מסתלקים, אתה מצטער. מצד שני, לרבי שמעון בר יוחאי אתה עושה הילולה. הילולה, חתונה, שמחה. מה קרה? אומר רבי צדוק מלובלין שההבדל הוא האם מדובר בחכם של תורה שבכתב או בחכם של תורה שבעל פה. והאמת היא שמצאנו רק שלושה חכמים של תורה שבכתב, והם משה, אהרון ועזרא. שלושתם עסוקים בכתיבת התורה, כל אחד לפי עניינו. כן? עזרא הסופר, שהוא שינה את הכתב. כן? זאת אומרת שיש לעזרא מבוא, איזו שייכות בכתיבה של הספר. משה ואהרון, אין מה לדבר. כאשר תפקידו של הצדיק הוא לכתוב, אם הוא מת, הוא מפסיק לכתוב. מפסיק לכתוב, זהו, יש צער גדול, זה מה שיש, אין יותר. לעומת זה, התפקיד של התורה שבעל פה זה בדיוק הפוך. כל זמן שהצדיק של התורה שבעל פה חי, אתה רוצה ללמוד תורה, לאן אתה צריך ללכת? לצדיק. כלומר, הוא בעצם שומר את הקלפים קרוב לחזהו. כן, זה אצלו. זה האוצר שלו. ברגע שהוא מת, דבריו מתחילים להתפשט בעולם. זה הופך להיות שלנו. אז יש שמחה. כן? והרבה פעמים רואים את זה אצל דמויות גדולות, שרק אחרי הסתלקותם, פתאום תורתם מתחילה לפרוץ. אפשר לראות את זה במספר דוגמאות רבות. אז עכשיו, לגבי משה רבנו, גם אבי תורה שבכתב וגם אבי תורה שבעל פה. לכן יש גם כאלה ששמחים בזין באדר, כי זה גם יום הלידה שלו. יש גם צד את זה. עכשיו, אם ככה, אז למה לא עשו הילולה לרבי עקיבא? כך שואל רבי צדוק מלובלין. אומר פשוט מאוד. רבי עקיבא מת בייסורין, בחילול השם נורא, שסרקו את בשרו. אז אפשר לעשות על זה חג, שלא לדבר על זה שזה היה ביום כיפור. אז מה, תעשה סעודה ביום כיפור? לא עובד. יש כאלה שאומרים שבתת בתשרי, כשאוכלים בערב יום כיפור, מכוונים להילולה של רבי עקיבא. אבל הוא אומר יותר פשוט. לוקחים את גדול תלמידיו, רבי שמעון בר יוחאי, שהיה יותר דומה לו במידותיו, כי רבי שמעון אמר על עצמו, שנו מידותיי שהם תרומה ממידותיו של רבי עקיבא, ואנחנו מרכזים את השמחה על תורה שבעל פה ברשב"י. זה ההסבר הכללי. עכשיו אנחנו חוזרים, אחרי ההרחבה הזאת, אל הנושא של הופעת תורתו של הרב קוק. אחרי העלות, כן, בדיוק כמו שאמרנו, אחרי העלות משה, אז בפסקה השנייה, אחרי העלות כהנו הגדול של המשה משב אל חבל לחלתו. למי הוא מתכוון? הרב קוק, שהוא הכהן, הוא הכהן. הוא הכהן הגדול של המשה משב אל נחלתו. כלומר, הוא זה שעסוק בבירור מגמת הקודש שביסוד התחייה הלאומית. כלומר, יש ציונות. הציונות, לבוש שנראה של חול. מקודם על ידי חילונים, מתוך מוטיבציות, לאו דווקא של קודש, סוציאליסטיות ואחרות. אבל הרב קוק בא, הוא מברר מהי הנשמה המסתתרת בתוך כל התהליכים האלה. ברור וגמת הקודש שביסוד התחייה הלאומית. אז גם פה, הוא בבחינת כהן גדול. אחרי יעלות כהנו הגדול של עם השם, עכשיו אל חבר נחלתו, באחרית ימינו זאת. מה זה אחרית ימינו זאת? המושג אחרית הימים, מה משמעותו? לא, לא, זה אני שואל על מנת שאני אענה. זאת אומרת, מטרתי בזה שאני מציג את השאלה, היא לפתוח את התמיהה בנפש, וטרם מצאתי את הפתרון לבעיה דידקטית ידועה. והיא מתי מי שמלמד, כשהוא שואל שאלה, מתכוון שהשומעים יענו, ומתי הוא מתכוון שהוא בעצמו יענה. עוד לא מצאתי את הנוסחה לזה. אני מצטער, ככה זה. אז כל בנים, למה, אם כן, הפעם אני מודיע מראש שאני מתכוון לענות, מה זה אחרית הימים? אחרית הימים היא כינוי לכל יציאה מגלות. כלומר, כל פעם שיצאנו מגלות הייתה אחרית הימים. למשל, יעקב אבינו אומר לבניו, האספו והגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. על איזה אחרית הימים הוא מדבר? רואים שם מתוכן הברכות, שהוא מדבר על אחרית הימים שלהם, מה שיקרה אחרי שהם יצאו ממצרים, כשהם יכבשו את הארץ, איך יחלקו את הנחלות, איזה מאורעות עתידים לקרות להם. זאת אומרת שמדובר על אחרית ימים דאז. יש כמה סוגי אחרית ימים לפי זה. האחרונה באחריות הימים נקראת הקץ. ברור? לפעמים אומרים גם הקץ. הקץ זה משהו אחר. אבל לכן כאן הרב אומר, באחרית ימינו זאת, הוא מתכוון לאחרית הימים שהוא חווה כעת, דהיינו היציאה מגלות אירופה לארץ ישראל. כן. לא, זהו, גמרנו. אחרית הימים הייתה כבר, מזמן. אנחנו עכשיו עם הקץ. אפשר להגיד, השלמת הגאולה או דברים כאלה, אבל הגאולה כבר הייתה. מה אתה אומר? כן, שלמות הגאולה, השלמת הגאולה. אגב, לפי זה, אני זוכר שפעם שאלת אותי על למה נתבלך וערכת הימים. מה הקשר בין היציאה מן הגלות לבין עריכות הימים? פשוט מאוד, הגלות היא מנגנון שמבסס את הקיום הנצחי של עם ישראל, כבואר בספר נצח ישראל. לכן, למה נתבלך? למרות שזה גלויות, אבל בסוף וערכת הימים. בסדר? נזכרתי, הייתי אותך, היית בשיעור הקודם, אני חושב. טוב, אז אם כך, נאמר, אחרי העלות כהנו הגדול של עם השם עכשיו אל חבל החלתו באחרית ימינו זאת, אז כפי שציינו, אחרית הימים כבר הייתה. כן, זה... מה? היא הייתה, היא הסתיימה אחרית הימים בה ביר תשח. כן, כשקמה המדינה. אז הייתה גאולה, ואז אנחנו עסוקים בהשלמת הגאולה. אבל הגאולה הייתה כבר. אחרית הימים זה כבר כל השלב של הציונות מראשיתה, מאפילו ממבשריה, עד הקמת המדינה. אז כיוון שכותב בשנת 1940, כן, אז הוא באחרית הימים, הרב צבי יהודה. אנחנו כבר לא באחרית הימים, זה נגמר מזמן. באחרית ימינו זאת, בפרק, כבר בזמן, התכוננות חזרת שכינת התורה מפיזורי גלויותיה. כיוון כן, הרב רומז לקטסטרופה האירופית, כשכל מרכזי התורה שבאירופה, אמנם עוד לא ידעו בדיוק על השואה, אבל מרכזי התורה חרבו אחד אחרי השני. כבר אין ישיבות, אין כבר קהילות גדולות, גדולי ישראל נמלטים על נפשם. אז זה מה שנקרא כאן, חזרת שכינת התורה מפיזורי גלויותיה, מתוך פורענות הימים אשר ירדה השתה. השתה עכשיו. לעולם, אגב, הוא רומז, יכול להיות גם שיש פה משחק מילים, השתה שנת התש, כן? בשביל ישראל. מה זאת אומרת בשביל ישראל? כלל נאמר בגמרא, כשפורענות גדולה באה לעולם, אינה באה אלא בשביל ישראל. אז אם כן, אם פורענות גדולה של מלחמת העולם השנייה הגיעה, אז היא באה בשביל ישראל. כן. כן, הוא נמצא בארץ, בירושלים. עם חורבן עדרי תפוצותיה, ועקירת בתי מדרשות ומקומות כינוסיה שם, והתלקטותנו הנה. כן, כלומר, כבר אז התחילו הרבה לברוח אל הארץ, יהודי גרמניה, יהודי רומניה, ועוד, יהודים רבים, וגם תלמידי חכמים, וישיבות נעיקרות מאירופה, ובאים כל זה להתיישב בארץ ישראל. והתלקטותנו הנה אל מקום חיותנו. מה זה מקום חיותנו? ארץ ישראל. למה היא נקראת מקום חיותנו? קודם כל, בגלל שמי שנמלט לכאן חי. ב', ארץ ישראל נותנת חיים. היא ארץ החיים. כן, המהר"ל מפראג מסביר את זה בהרחבה בספר דרך חיים, בפרק החמישי, בפירושו למסכת אבות, על המשנה של גלות הארץ, כן, על גלות בעל העולם, על ארבעה דברים. על שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, ושמיטת הארץ. שמה, באותה הזדמנות, המהר"ל מסביר בהרחבה מה זה הארץ. מה זה ארץ ישראל? כל מיני הגדרות. אחת מן ההגדרות זה שזה מקור החיים. לכן נקראת ארץ החיים. מופיעים עתה, כלומר, אחרי כל זה, מתוך כך, מופיעים עתה. במלות השנה החמישית לגניזת ארון קודשנו, מי זה גניזת ארון קודשנו? זה פטירתו של הרב קוק. אז מופיעים עתה אורות התורה האלה. ספר אורות התורה. בהמשך, צורת סדר הדברים של אורות התשובה בשעתם. כלומר, זה, המבנה של הספר דומה למה שעשיתי בספר אורות התשובה, שליקטטים מתוך אוצרות אורותיו אשר עודם בכתובים, הוא לקח מהכתבי יד של הרב, וסידרתים לפי פרקי עניינים וקראתים בשמות העולים מתוך גופם של הדברים. כן, כלומר, הוא הוסיף כותרות. הוא קרא, הוא סידר לפי פרקים ונתן כותרת לפרקים. האם יש פה הבדל מהותי בין הסידור של הרב הנזיר באורות הקודש לבין העריכה של הרב ציודה? אני חושש שיש הבדל מהותי. יש הבדלים קוסמטיים. אבל בסך הכל מדובר באותם כתבים. אני זוכר ששאלתי את הרב ציודה על זה. אז הוא אמר שאין הבדל מהותי, אלא פה ושם. כדרך דברי תורה, יש למצוא בהם את השלמתם זה את זה ממקומותיהם השונים, גם מכאן גופה וגם משאר דברי קודשו, בייחוד אלה שכבר נפרסמו בדפוס. כלומר, אומר הרב ציודה, אם אתה רוצה לעמוד על כוונתו של הרב קוק, לא די לך לקרוא כל פסקה ופסקה, אלא עליך להשלים פסקה על ידי פסקה אחרת. כמו שהרמב״ם כותב בהקדמת מורה נבוכים, כדי להבין את מה שכתבתי בספרי, אתה צריך לא רק לקרוא אותו, אלא להשוות בין פרקיו. ומתוך ההשוואה בין פרקיו, תעלה לך כוונתי. יוצא לפי זה שעיקר כוונת הרמב״ם לא מה שהוא כתב, אלא מה שהוא רומז. עוד פעם, כן? כמו שלמדנו בשיעור הקודם, על המהות של השירה, שהשירה מכוונת בעיקר למה שהיא רומזת. אז גם הרמב״ם אומר שצריך להבין את הנרמז מההשוואה בין הפרקים, אותו דבר בכתבי הרב. הבנת שיטתו של הרב דורשת העמקה של השוואת פסקה לפסקה, גם באותו ספר, מה שאומר כאן גופה, וגם להשלים מתוך שאר הספרות של הרב, בעיקר מה שכבר נדפס. טוב, בימיו של הרב ציודה נדפס מעט, כשבשנת תפשין כבר היו הספרים אורות, כבר היה קיים, אבל בלי החלק הנקרא אורות ישראל, שהתפרסם לדעתי שנתיים מאוחר יותר, אורות התשובה, לא בשלמותו כמו שהוא יצא על ידי ישיבת אור עציון, וגם ספר אורות הקודש התחיל להתפרסם, אני חושב שהכרך הראשון כבר אז יצא לאור, וכן עולת ראייה, אני חושב שכבר אז יצא לפחות הכרך הראשון, וחבש פאר, ואיתורי סופרים, ואושר הכתבים בהלכה, ופה ושם כמה חוברות. בימינו, ההתפשטות של כתבי הרב היא הרבה יותר גדולה, למרות שיש עוד הרבה עבודה לפנינו. יש עוד הרבה כתבים שנמצאים בכתב יד, וזה מלחמות עולם להוציא לאור ארבע שורות מתוכם. טוב. בדרך כלל כשמוציאים לאור, קודם כל מוציאים ארבע שורות ואז מפרסמים. כן. אתה מתכוון לזה שיש לי מדבריו בקורות אחרים או שזה ככה יוצא? אינני יודע, אינני יודע. בדרך כלל, תראה, אדם שיש לו מחשבה מורכבת, אז הוא כותב עמוד אחד של מחשבותיו. הוא יודע שזה לא כל מה שהוא חושב. אז הוא מניח שכדי להבין אותו הוא צריך לקרוא את שאר הדברים שהוא כותב. נראה לי. כן. פחות הרמב״ם, פחות ככה עשה במורי נבוכים. מסיבות חיצוניות. לא עלה בידי כעת לסדר בזה כראוי את כל העניינים השייכים לכאן. נקווה עוד לחזון ולמועד בעזרת השם בהמשך הוצאת כל כתבי קודשו לאור עולם. כלומר, יש עוד כמה פסקאות כנראה ששייכות לעניינו של אורות התורה, ולא יצאו. האמת היא, יש חלק הנקרא אורות התורה ב', אבל זה רק חלק קטן, יצא, אני חושב, באחת החוברות של הרב שלמה אבינר. הוא הוציא פעם חוברת קטנה שנקראת אורות התורה ב', אבל זה חומר דל, כלומר, מבחינת הכמות. כנראה שעוד היה אפשר להוסיף כהנה וכהנה. לחיזוק דברי התורה והדרכתם הממשית, צירפתי לסוף 10 פרקים קטנים מתוך אגרות קודשו, אשר גם כן עודם בכתובים. זאת אומרת, בסוף הספר יש מלבד דברים של הרב קוק, בכתב יד יש כמה דברים מהאגרות. כן, זה נקרא לחיזוק דברי תורה. למשל במעדורה שאני מחזיק כאן זה בעמוד פ' ב'. אז יש 10 פסקאות בערך, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 בערך פסקאות, דברים, דברי התעוררות, כיצד לומדים תורה וכדומה, זה גם מתוך דברי הרב. יש, בסוף הספר גם יש עוד משהו שנקרא הרצאת הרב. כן? הרצאת הרב, זה מודפס בסוף, זה שיחה שהרב קוק העביר, זה נאום שהוא העביר בפני תלמידי חכמים שבירושלים, כדי לבנות את החיבור הנקרא הלכה ברורה. ספר הלכה ברורה, הוא רצה לבנות אותו על יסוד קבוצה של תלמידי חכמים שישבו ביחד. טוב. מקבילים הם מה? דברי קודשו הללו, כן, מה שאנחנו מוצאים באורות התורה, במידה יתרה לעומת ראשית בנייתו בתחילת הופעתו על אדמת הקודש במכתבו הגלוי, לא מפני שיש כוח לכתוב אלא מפני שאין כוח לדום, אל תופסי התורה אשר בא. כן, יש באגרות ראייה מכתב, שנקרא מכתב גלוי, אל תופסי התורה בארץ הקודש. כשהרב קוק הגיע לארץ זה היה בשנת 1904. תופסי, אנשים שנתפוס. כלומר, תופסי תורה, כוונה לומדי תורה. האמת היא שהביטוי הוא לא ביטוי מחמיא, הוא מופיע בספר ירמיהו. כן? כתוב, הנביאים לא אמרו, איה השם, ותופסי התורה, לא, הכהנים לא אמרו, איה השם, ותופסי התורה לא ידעוני, והנביאים ניבאו בבעל. זה בדברי תוכחה שם. אבל בכל זאת, עצם זה שאתה אומר, תופסי התורה לא ידעוני, יש תלונה של של הנביא, סימן שתופסי התורה במצב רגיל, כן צריכים לדעת את השם. לכן לפעמים כשרואים מודעות רחוב שכתוב עליהם, אנו תופסי התורה בדור הזה, צריך לדעת למה הכוונה. על כל פנים, כשהרב קוק הגיע לארץ, הוא ראה הרבה בעיות, ובין היתר הוא ראה בעיות אצל תופסי התורה. ולכן הוא פנה אליהם במכתב גלוי, שבו הוא דורש מהם לגדול בתורה יותר ממה שהם. זה מעניין שהוא מגיע חדש והוא אומר להם מה לעשות. בין היתר הוא אומר להם שהם חייבים ללמוד אמונה. כלומר, כל הצד הפנימי של היהדות שנזנח על ידי הלומדים פה בארץ, וזה הכל כך נדרש בגלל היישוב החדש, החילוני, שהיה זקוק לתכנים רוחניים שעוררו אותו. אז אומר הרב ציודה, הספר הזה באיזשהו מקום ממלא את הדרישה הזאת. הוא מסביר את לימוד התורה ואת מעלת התורה במונחים פנימיים. לכן הוא אומר, מקבילים הם מהדברי קודשו הללו, במידה יתרה, לעומת ראשית פנימייתו, בתחילת הופעתו על אדמת הקודש, ובכתבו הגלוי, שם הוא כותב, למה הוא כותב, שהוא כותב, לא מפני שיש כוח לכתוב, אלא מפני שאין כוח לדום, סוף ציטוט, אל תופסי התורה אשר בא. ואתה ביותנו מצווים בגזרת שמיים, להמשיך פרנסת הדור והדורות מתוך כתבי האורה האלה. כלומר, גזרת השמיים גזרה על הרב צבי יהודה להמשיך את תורת הרב קוק. מה הייתה גזרת שמיים שגרמה לו את זה? שאבא שלו מת. אז הוא צריך להמשיך. אין לו ברירה. זה נקרא גזרת שמיים, אני מבין שזה הכוונה. וביות מהלך התרכזות, ההתרכזות של התורה בארצה גם כן. הולך ובא דרך הייסורים הנוראים, כלומר באות הישיבות ותלמידי חכמים מגיעים לארץ. בדרך הייסורים הנוראים של מלחמת העולם השנייה, ממרקי גוף הנפש בעומק חיותם, במערבולת מצוקת העיתים של ימי מאומה ומבוכה אלה לישראל ולעולם. כאשר אפשר היה, כאשר אפשר להיות נדמה כאילו תש הכוח. הנה, שוב רמז לשנת תש. אפשר לחשוב שהגענו לתשות, כן? לתשישות. בימי צרה, תוכחה ונעצה, כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. כן? כלומר, אנחנו לא מצליחים להביא את הגאולה. מצב קשה, הגיעו בנים עד משבר. זה ציטוט של פסוק. דווקא במצב כזה, ידריכונו עוז. כלומר, ייתנו לנו כוח, אנרגיות. אמרות קודשו הללו מפנימיות מקוריות קדושת התורה, כי הם באים בעצם מסתרי תורה, זה תורת קבלה בעצם, שפה מבוארת בשפה שהדור יכול לתפוס. המוארה בארץ הטובה הזאת ובקיבוץ בניה לתוכה. כן? זה על פי הברכה שאומרים בשבע ברכות. סוס תסיס ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לתוכה. אז זה ביטוי בשבע ברכות. צרה תוכחה ונעצה. זה פסוק בתנך. אינני זוכר באיזה ספר בתנך. פעם שנייה שנתגלה קלוני כאן. בשיעור הקודם נתגלה שאינני יודע מה כתוב בתשובות מארי אסד. חלק יורד הסימן רשעין ת'. עכשיו נתברר שאינני יודע אפילו פסוק בתנך. את מקומו. מתחיל להרהר בדבר כשרותי ללמד. טוב. מה? אז. עכשיו, יש פה ציטוט ארוך של 6-7 שורות שלקוח מההערה הראשונה בספר רשמילין. מה זה ספר רשמילין? כשהרב קוק היה בלונדון במלחמת העולם הראשונה. אמנם לונדון לא חיכתה לו, אבל הוא הלך לשם. ובאותם הימים של מלחמת העולם הראשונה, וכשהוא היה מטייל בהייד פארק, ושם הוגה מחשבות עליונות ברוח הקודש, אז הוא הגה את הספר רשמילין. עכשיו, ספר רשמילין, שהוא ספר על האלפבטה והטעמים והנקודות והתגין, זה ספר לא מובן בריבוע, שמדבר על דברים מיסטיים מאוד. זה לא דברים של המחשבות הרגילות, הגלויות. והרב, בהערות שלו, בתוך הספר, רואה לנכון להסביר מה דחף אותו לכתוב את הספר המוזר הזה. אז הוא כאן מסביר. לא, בעצם הוא לא מביא את הכל, אז אני אזכיר. יש לפעמים שהעולם נחמד. מה זה עולם נחמד? יש כלבלבים חמודים בכפר, שלא נושכים את הדבר. יש גגות אדומים של רעפים. והשדות פורחים, ואתה רואה את גברת וילבנסקי ואומר לה שלום לך גברת מועלם, והכל בסדר, ויש הרבה דברים טובים בעולם. איך האדם יכול באותם מציאות לבנות את עצמו? פשוט העולם כל כך טוב וישר, שפשוט מסתכלים על העולם ומזה נבנים. אבל מה עושים כאשר העולם נופל לתוך הרשע? כשכל סדרי החיים הולכים ומתמוטטים, אם האדם ינסה לשאוב ממה שהוא רואה, אז הוא ידלדל. לכן מה שצריך לעשות במקרה כזה, זה לחזור אל מחשבות פנימיות שלא נטמעו על ידי המהומות. זה מה שאומר כאן הרב. אז, כדי להחזיק את המעמד, בזמן שהחיים נופלים מהם ומאמורות המלאות מחשקי רשע ותוהו, יבוא התור של הצמאון הבוער אל התוכן הנעלם אל הסקירות הפנימיות שהן מתנשאות מעל השטח הגלוי שבחיים, שבהן לא נגעה יד המאומה העולמית, וממקור חיים זה ילך האדם וישאב מים בססון להרטיב את העצמות היבשות של העולם הרוחני הגלוי, שנשאר במצב כל כך נדהם מפני תגרת יד החיים אשר נתבלבלו. רשמילין, הערות. אז אותו אותו דחף שדחף את הרב קוק אז לכתוב את ריש מילין, הוא הדוחף את הרב ציודה לפרסם את אורות התורה במצב דומה. עד כאן להיום. שלום.